הזוהר הקדוש, דף היומי, שיעור למתחילים. אנחנו היום מתחילים את המצווה התשיעית, ואנחנו רק רוצים להזכיר את המבנה של המאמר. רבי שמעון בר יוחאי יוצא מהמערה, רבי פנחס בן יאיר רואה את רבי שמעון בר יוחאי מלא בנקבים ופצעים על גופו. ולכאורה מצטער שראה אותו בכך. אומר לו רבי שמעון בר יוחאי, אם לא ראיתני בכך, לא הייתי בכך. דהיינו, לא הייתי מכיר את כל רזי התורה, לא הייתי מונח ברזי התורה, אם לא הייתי כך. אם לא הייתי נותן את גופי לבחינת החול, ומגדיל את בחינת הנשמה, אז גם לא הייתי יכול להשיג את רזי התורה. וזה היה הקדמה כדי שרבי שמעון בר יוחאי יספר את רזי התורה, שהם הכללים שבתורה, לרבי פנחס בן יאיר, ועל זה יהיה המאמר והדיון. זה לא פעם ראשונה שאנחנו רואים מאמר של רבי שמעון בר יוחאי שבא ומדבר על הכללים, כמו שנראה בהמשך הזוהר הקדוש, שכשרבי שמעון בר יוחאי מדבר, לא בכל הפעמים, אבל בהרבה מאוד, בכמה מקומות, שאומר, אלה כללי התורה. כי התורה נלמדת בכללים ולא בפרטים. התורה היא כלל ולא פרט. והיות והתורה נלמדת בכללים, נותן לנו רבי שמעון בר יוחאי את הכללים הנאמרים בתורה, והם י"ד הפיקודים, י"ד המצוות שאומר לנו כאן. במצוות יש פיקודים, דהיינו שבכל מצווה ומצווה מופקד אור מיוחד. דהיינו, אור זה נקרא הרגשה או ידיעה, ידיעה במוח והרגשה בלב, שנותנת אפשרות לאדם להתענג בקשר עם השם יתברך, או לדעת את השם יתברך, להיות מחובר עמו באהבה שלמה דרך אותה מצווה. כל מצווה יש לה תפקיד מיוחד במארג הכללי של הדבקות של האדם בבורא עולם. ובא ומספר לנו את אלו המצוות. ואומר לנו על המצווה הראשונה, שהיא מצוות היראה. שזה בא מהפסוקים של התורה הקדושה. והמצווה הראשונה היא מצוות היראה. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. לאחר שלמדנו על המצווה הראשונה שהיא מצוות היראה, שהיא ראשית לכל, היא הפתח לכל המצוות כולן, שבלי היראה וביטול הגאווה אין אפשרות להיכנס למצוות. לאחר מכן באה מצוות האהבה. אמנם עדיין לא מגיעים אליה, אבל מציבים אותה כנקודת השקפה ותכלית שאליה האדם צריך להגיע. וזו המצווה השנייה המונחת בפסוק יהי אור. הכתוב יהי אור מציין את המציאות של האהבה בעולם, אבל האהבה הזו צריכה להיות אהבה שלמה, והיא מוגדרת כאהבה שאינה תלויה בדבר, דהיינו אינה תלויה ברצון לקבל. המצווה השלישית המונחת בפסוק יקרבו המים מתחת השמיים אל מקום אחד ותראה היבשה ומתעצה ארץ דשא. זה תיקון מיוחד שהוא קריאת שמע, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, וברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, שזה מגדיר לנו את השלמות הן של הבורא והן של הבריאה. תפיסת הבורא ותפיסת הנברא שלנו חייבות להיות תפיסות של שלמות. אז הייתה לנו נקודת השקפה בשתי המצוות הראשונות, ונקודת תודה דרכה צריך לחשוב דרך המצווה השלישית והרביעית, שהמצווה הרביעית היא הייחוד מבחינת השם הוא אלוקים במה שכתוב יהי מאורות. זה לתיקון מבחינת הגר, הייחוד בין הזירנפין והנקבה, בין הצד הבורא וצד הנברא שבנו, ומדגיש הכתוב, אין אפשרות לעשות את הייחוד הזה במקום של החול, אלא צריך להעלות אותו למקום הקודש. אם כך, ארבע המצוות הראשונות הן כנגד עולם הצילות, ששתי מצוות הכרתיות ושתי תודעתיות. מצוות ההכרה הן היראה והאהבה כנקודות השקפה. המצווה השלישית והרביעית היא שלמות הבורא ושלמות הנברא, והאחדות שבהן היא הרביעית. דרך זה צריך לחשוב. אחר שלמדנו את הכלל הזה של המצוות, אנחנו למדים את החמישית, השישית והשביעית, שהם מונחים בישרצו המים שרץ נפש חיה. המצווה החמישית היא לעסוק בתורה. שזה בעצם המעשה הראשון של תלמוד תורה כנגד כולם. שכל מי שעוסק בתורה, עוסק במחשבתו של הבורא יתברך, וממילא מכוון לפי מחשבתו של הבורא. השנייה היא לעסוק בפריה ורבייה. ואין פריה ורבייה מדוברת רק בפריה ורבייה חיצונית, אלא ודאי בפריה ורבייה בתורה. שלא יודע שאתה לומד תורה, אלא צריך גם לפרוט ולרוות בתורה. פריה זה עניין של מוכין לחוכמה, ורבייה מוכין לנשמה, וצריכים לעסוק בייחודים הללו. המצווה השביעית היא למול לשמונה ימים, ולמדנו בעריכות את כל עניין הסרת העורלה, ועניין גילוי בשר קודש, וכל זה עם עטפת אדם. למדנו את כל חטא הנחש בעניין זה. המצווה השמינית, שאותה למדנו עתה, ואותה סיימנו במאמר האחרון, היא לאהוב את הגר. הגר הוא בחינת החול שאותו אני קושר לקדושה, והיות והחול קשור לקדושה, אז הוא גם מקבל מצד הקדושה. למדנו שאותו גר דומה לכל המצוות שאנחנו עושים מבחינה חיצונית, אבל הם נועדו לעזור ולסייע לקדושה, ואנחנו צריכים לאהוב אותם. ויש לך מצווה לאהוב את הגר, מצווה לאהוב גם את הנקודה החיצונית שאותה אתה פועל, כאשר היא מסייעת לנקודה הפנימית שלך. וזה נקרא גוי, שבא להתגייר. ולמרות שאתה אוהב אותו, מזהיר אותנו הזוהר הקדוש בעריכות, שלא תחשוב שזה בחינת ישראל. יש בחינת ישראל שזה הפנימיות, שזה הכלל. ברגע שהגוי בא להתגייר, והוא גר צדק, שצדק זה בחינת מלכות, אז כל מה שרוצים לומר שהוא מקבל מהשכינה הקדושה, לא מהפנימיות, לא מזעיר אמפין, אלא רק מהשכינה, וגם מהשכינה עצמה, רק מכנפיה. דהיינו, רק מבחינה חיצונית, ולא מפנימיות השכינה הקדושה. ולכן הגר שונה לגמרי מאשר היהודי. על זה אמרנו במאמר מוסגר, שיש גם גרים כאלה שהם בעצם יהודים, שרק התגלגלו בגוי, וזה גרים מסוג אחר, ולא על זה דיבר פה. אז לאחר שעברנו על כל המצוות האחרות, באנו למצווה שעליה אומר שהיא המצווה התשיעית, שהיא לחון את העניים, שהיא מצווה כל כך חשובה, עד שהיא שמה את האדם בדיוקנו של אדם, ובעצם הגענו בקרא, בפסוקים, למאמר נעשה אדם. ואת המציאות הזאת של נעשה אדם, ודאי שהיינו צריכים לכאורה להעלות אותה למעלה נשגבה. היא באמת במעלה נשגבה, אבל היינו צריכים הכנה. יוצא שכל ההכנות שעשינו לפני כן, כל המצוות שעשינו לפני כן, זה מעין הכנה למצווה העצומה הזאת של לחון את העניים. וזה נותן לאדם את הדיוקן של אדם, צורה של אדם הראשון, שכל חיות הארץ היו יראים מפניו. וזו המצווה שאותה אנחנו מבקשים ללמוד אותה, ובזה אנחנו נקרא את אות רש למד גימל. המצווה התשיעית היא לחון את העניים ולתת להם טרף. מהו טרף? טרף זה עיקר הקיום. זה טרף. כמו הטורף של הדבר, זה העיקר המקיים את אותו דבר. ולכן העשיר כתוב שצריכים לחון את העניים. אנחנו למדנו בזוהר הקדוש שהאדם הוא עולם קטן. ולכן צריך לראות מי זה צד העני שבאדם ומי זה צד העשיר שבאדם. כתוב נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. נעשה אדם, אומר הזוהר, הוא בשיתוף. מה זה בשיתוף? שיתוף של זכר ונקבה. מפני שהמושג נעשה אדם, אדם כתוב גם זכר ונקבה ורעם. דהיינו, האדם בנוי משני צדדים. מצד של זכר וצד של נקבה. בצלמנו ובדמותנו. צלמנו זה צד העשיר, צד הזכר. כדמותנו צד העני. זאת אומרת שכל אדם ואדם בנוי מצלם ודמות. אם לא היה לו צלם ודמות, הוא לא היה אדם. האם נדמה לכם ש אין צלם לבעלי חיים? התשובה היא שאם נדמה לכם ככה שאין צלם לבעלי חיים, אז אתם צודקים. אין להם צלם של הבורא יתברך. יש להם צלם, אבל זה לא ממש צלם, זה צל. יש להם איזושהי נקודה של נפש שבא מהבורא, נפש בהמית, אבל היא לא צלם כמו שכתוב בצלמנו. צלמנו, הכוונה היא מידת ההשפעה השלמה בלי רצון לקבל. שהיא חלק אלוקה ממעל בי הצד העשיר של האדם. אם צלמנו וצלם זה מבחינת הצורה של הבורא בנברא, משמע של להיות עשיר זה רק אם יש לך את הצלם הזה של הבורא יתברך. עשירות מובחנת פה בארץ מי שיש לו הרבה כסף, מי שיש לו הרבה נכסים, זה נקרא עשירות. למה? כי לבורא יש הכל. ולכן יש לנו שאיפה, כמו שכתוב בחלק א' בהסתכלות פנימית באות י', שכאשר האדם נהנה ממשהו, או נאמר אחרת, שכל דבר, כל בריאה רוצה להידמות לשורשה. ויודע שורשנו הבורא יתברך. אז כל דבר שמצוי בשורשנו הוא לנו לתענוג. ולכן היות ובבורא יתברך יש הכל. אז יש לנו תענוג גדול שגם לנו יהיה הכל. והעשירות לכאורה קונה הכל. מה חומר? אז ההשלכה החומרית שלנו על העשירות היא התפיסה שיהיה לנו רכוש גשמי. אבל באמת הרכוש האמיתי של האדם זה צד הנשמה שבו. זה העשירות האמיתית. ואותה נשמה אומר באות ר' ל' ד', כי מצד הזכר הם העשירים. ומצד הנקבה הם העניים. שנקבה זה מלשון נקב שאותו צריך למלא. זה היינו נקב שמראה על מקום של חיסרון שצד הזכר צריך למלא אותו. כמו שהם בחיבור אחד, העשיר והעני, וחסים זה על זה, ונותנים זה לזה, וגומלים לו חסד. כך האדם למטה צריך להיות. דיינו למעלה, כך הם בנויים. הזכר, זכר ונקבה ברעם, זכר ונקבה בעולמות העליונים, באדם העליון, הם נותנים זה לזה. כי האדם העליון, זה נקרא זיווג של זכר ונקבה, פנים בפנים. במצב של פנים בפנים, צד הנקבה היא שלמה, וצד הזכר הוא שלם, והם נותנים זה לזה בשלמות. היא נותנת את כל צד ההשתוקקות שבה, והוא נותן את כל צד הנתינה שבו. ואז יכולה להיות אחדות ביניהם. ולכן צריך שיתנו זה לזה ויגמלו חסד זה עם זה. לא רק העשיר נותן לעני, גם העני נותן לעשיר. מדוע העשיר צריך לתת לעני? כדי שהעשיר יוציא לפועל. תראו כמה רווקים רוצים להתחתן. למה? ואני רוצה ילדים. איך תעשה ילדים לבד, בלי נקבה? מה הצד של הנקבה? להוציא מהכוח אל הפועל את רצון הזכר. היא לא יכולה להוציא לבד מהכוח אל הפועל אם לא יתנו לה את הכוח, את העזרה, את צד החסד, את הלובן העליון. והוא לא יכול להוציא את הלובן העליון בלי הנקבה. משמע שנתנו כוח כזה של חיבור בזכר והנקבה. מה התמורה שיקבל האדם אם יפעל כמו זכר, שיפעל כעשיר שחן את העניים? אומר הזוהר בראש למדי. והרדו בדגת הים. דג זה לשון דאגה. הים היא בחינת מלכות. איך אדם יכול לרדוד בכל הדאגות שלו של המלכות שיעני שלו? התשובה היא מאוד פשוטה. אם הוא יכול את העני, אין יותר דאגות. כמו דג בשבת. שהדג בשבת הופך להיות לשמחה. כל הדאגות נעלמות לאדם שיודע לכון את העני. כי מה הדאגות הכי גדולות של האדם? שיהיה עם הארץ. שיהיה עם, זה נקרא השתוקות, שכל ההשתוקות שלו תהיה לארציות. ואז אם כל השתוקות שלו תהיה בארציות, בסופו של דבר ימצא את עצמו רק בארץ. אבל אז יהיה כמו הנחש, שכל חייו רק זוחל על הארץ, דהיינו, כל מה שעושה זה בשביל הארציות. אין, לא שהוא לא רוצה, אין לו זמן פשוט. למה? כי הוא עסוק בארציות. ולכן צריך להיזהר מזה מאוד. מתי זה קורה? כשהוא לא חן את העני. אומר, סוד זה ראינו בספרו של שלמה המלך, שכל מי שמרחם על העני בחפץ לב, מתוך בחירה בחיים, אין צורתו משתנה מצורת אדם הראשון לעולם. וכיוון שנרשמה בו צורת אדם, הוא שולט על כל בריאות העולם על ידי צוריי. מה זה, למה צריך שליטה? כדי שהם לא יסיתו אותו, כמו שהנחש יסית את אדם וחווה. שלא יסיתו אותו הרצונות הארציים, כי יש אותם בעולם. אבל אסור שהם יסיתו את האדם למקום לא אמיתי. אומר הוא מורכם וחיתכם, וחיתכם יהיה על כל חיית הארץ. כולם זהים ומפחדים מאותה הצורה שנרשמה בו. כיוון שמצווה זו לכון את העניים, היא מצווה משובחת על כל שאר המצוות להתעלות בין אדם, בצורתו של אדם הראשון. למד מה זה בן אדם שעשוי מבן, שהוא גימטריה בהמה או גימטריה כלב, שהוא מעולם הנקודים, וצד של אדם זה עולם האצילות. עולם האצילות זה מקום האהבה. אהבה לא יכולה להיות רק של זכר, היא יכולה להיות של זכר ונקבה ביחד. לא יכולה להיות גם של נקבה לבד. אלא החיבור הזה של זכר ונקבה, הוא הנותן את הכוח שכל הארציות תפחד ממך. כל החיות שאתה מקבל מהארציות לא תשלוט עליך. וזה אחד התוואים הגרועים ביותר של האדם, שהארציות שולטת עליו. ולכן צריך לפחוד מזה, לפחוד מהפחד הזה. אדם פחדן זה אדם חסר אמונה. אחד הסימנים שנותנים חז"ל שאדם שפוחד מבעלי חיים, זה אדם חסר אמונה. מאין לנו זה שאדם שבחפץ לב מרחם על העני, יהיה לו צורה של אדם הראשון. אומר, למדנו זה מנבוכדנצר. אף על פי שחלם אותו החלום, שיהפוך להיות לחיה. כל זמן שהיה חונן עניים, לא נתקיים בו החלום. אפילו שחלום זה בכוח. וחלום יכול לצאת מהכוח אל הפועל, אבל צריך את התנאים המיוחדים שיתנו אפשרות לצאת מהכוח אל הפועל. כיוון שהטיל עין רע שלא לכון את העניים. מה כתוב? עוד מילתא בפומלכה, עוד המילה, הדיבור בפיו של המלך של נבוכדנצר, מיד השתנתה צורתו לצורה של חיה, ולא צורה של אדם. נבוכדנצר הרשע. היה מצאצאיו של שלמה המלך. מיד, ממלכת שבא, מיד משתנתה צורתו ונרחק מן בני אדם. משום זה כתוב נעשה אדם. כתוב כאן עשייה וכתוב שם. שם האיש אשר עשיתי עמו היום בועז. שעשיתי פירושות צדקה, אף כאן נעשה פירושות צדקה. דיינו, קודם כל מה זה עין רע? וכדאי לדעת, האם יש עין רע בעולם או אין עין רע בעולם? אצל הסבתות יש, וגם אצל הצדיקים יש. הסבתות לא סתם אמרו דברים. האנשים שהיו מחוברים לדברים אמיתיים, רק קצת מגשימים אותם. עין רע זה אומר שלא מגיע לי מה שיש לי, כי אין לי מספיק חסדים להלביש את החוכמה. ואם אין לי מספיק חסדים להלביש את החוכמה, אז החוכמה, יש יותר אור מכלי, היא שוברת את הכלי, כמו בשבירת הכלי. ולכן עין רע אומר, שאם היא בחוץ, גורמים לאדם, שיהיה בו רצון, לאור גדול יותר ממה שמגיע לו, והוא מרגיש, אבל מגיע לי, אבל לא באמת מגיע לו, והוא לא מרגיש שזה בא מהעליון, והוא לא בחיבור עם העליון, אז העושר הזה שיש לו, הטוב הזה שיש לו, יהיה לרעתו. והוא יזיק לו. אז אדם צריך לא פעם להקטין את עצמו כדי לא לגרור מבחוץ, בהיותו גאוותן, שאחרים יגידו, דווקא יפעלו כנגדו הפוך. לכן אנשים שרוצים להתגבר על עין רע, מה עושים? מסתירים את מה שיש להם. למה? שלא יהיה גירוי כלפי חוץ שיש להם יותר ממה שצריך להיות להם, כדי שבהם בעצמם לא יתגרה בהם הנקודה הזאת. מה הדרך הכי טובה? הכי טובה להתגבר על עין רע? לכון את העני. דהיינו לפעול בחסדים. ואז שום דבר לא יכול לשלוט עליך, כולל עין רע. הוא הטיל עין רע, ומי שמטיל עין רע בדרך כלל זה גם חוזר אליו, לכן צריך להיזהר מזה מאוד, להסתכל על אחרים כאילו יש להם ולא מגיע להם. אם הקדוש ברוך הוא נתן להם, מגיע להם. מה הם עושים מזה? זה עניינם שלהם, זה לא עניינך אתה. אבל לענייננו כתוב נעשה אדם. ונעשה אדם הוא מאמר שונה מכל שאר המאמרים, שבנעשה אדם יש בו עניין מיוחד, שהאמירה והעשייה הם באים כאחד. זו הנקודה שאנחנו נרחיב עליה בשיעור הבא, אבל אני רוצה לתת לפתח עכשיו, שצריכים לראות שהאדם שונה מכל בריאות העולם, שזכר ונקבה נמצאים בו באחדות. דהיינו, שצד הזכר, צד הבורא וצד הנברא, הנשמה והגוף, או הזכר והנקבה שבאו לעולם כנפרדים, יש להם טבע של אחדות בין זכר לנקבה, שטבע של אחדות בין זכר ונקבה נקרא אהבה. ואהבה זה התכלית של האדם. והיות זו התכלית שלו, דהיינו הפוטנציאל הטמון בו, את זה הוא צריך להוציא מהכוח הלפון. כל בריאות העולם אין בהם את הצורה הזאת. הצורה של הזכר שבאדם זה צד המופשט. וצד היציאה מהכוח הלפון זה הצד הפרקטי. כל תורה רוחנית שנכונה לאדם חייבת להיות מורכבת מצד שהוא מופשט לגמרי וצד שהוא פרקטי, והם צריכים להיות מחוברים. אם הם לא מחוברים, אדם יכול להיות בעל רעיונות מופשטים נפלאים, אבל הם לא מחוברים לפרקטיקה, אין את הקשר הזה, אז התורה לא נכונה. אדם שלא אוהב את אשתו, הוא לא מייצר את הפרקטיקה של האדם שלו. אדם שלא מחובר בתורה, לחיצוניות התורה ולפנימיות התורה ביחד, שצריך גם לעשות את המעשים וגם ללמוד את הפנימיות המופשטת ביותר, הוא לא באמת מקיים את החיבור הזה. לכן מצד אחד העם היהודי יש לו מופשטות עצומה, מתעסקים בחוכמת הקבלה שהיא ממש מחשבת את הבורא, וגם אומרים להם איך לסרוך את הנעליים. למה? כי בית הקצוות הללו הם המחזיקות קומה שלמה והם המחזיקות את האהבה. זה שהאדם יכול לרדות בדגת הים בכל הדאגות שיש בעני שלו בזכות זה שולחן את העני, זה בזכות המציאות שהוא יודע לעשות חיבורים, שהוא יודע לעבוד על נקודת ההתקשרות. אם ככה האדם יפעל, אז ודאי יוכל להתגבר על הכל. עד כאן היום, תודה רבה.